יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אנחנו התחלנו פרק י' ד' ואנחנו באמצע פרק י' ד'. אז מה דיברנו בפרק י' ד'? דיברנו שיש מידת הבינוני, ופעם שעברה שלמדנו אודות כך עשינו דיוק שיש מדרגת הבינוני ומידת הבינוני, וזה עצם הסברנו שמידת הבינוני זה גם כשאדם לא מרגיש שום דבר בלב, גם אז הוא מסוגל והוא יכול לשלוט על המחשבה, דיבור ומעשה. איך? כשהוא עושה חשבון, אולי נסגור את הדלת, כאשר הוא עושה חשבון שאם הוא יעבור עבירה זה ינתק אותו מהקדוש ברוך הוא, וכפי שהאדמו"ר הזקן אומר שיהודי בטבע שלו אינו יכול ואינו רוצה להיות נפרד מאלוקות. אנחנו באמצע פרק י' ד'. ממילא, כי אם כל פעם שהיצר הרע יציע לו לעבור עבירה, הוא יזכיר לעצמו שבזה שהוא יעבור עבירה זה יגרום לו להתנתק מהקדוש ברוך הוא, זה ישמור אותו מן החץ. וזה אמרנו מידת הבינוני, למרות שהוא לא מרגיש שום דבר בלב, אבל בנוגע להנהגה בפועל ניתן לו את הכוח לשלוט על המחשבה, דיבור ומעשה, וזה לא משנה מה כרגע הוא מרגיש בליבו, וגם לא משנה מה מתחשק לו בדיוק לעשות כרגע. אז זה היה השיעור פעם שעבר. אז אנחנו, לא יודע, אני שתיתניה אחרת, אז כנראה בי"ד, בפרק י"ד מתחיל בעמוד ימין, נכון? אז אם אתם עוברים לעמוד שמאל, תסתכלו למעלה, יש כזה, הפרק מתחלק לשני חלקים. ושם כתוב, בזה יובן כפל לשון השבוע. אתם רואים את זה?
כן.
אוקיי. פה האדמו"ר הזקן מחזיר אותנו לפרק א'. בפרק א', האדמו"ר הזקן הביא ברייתא, שהברייתא אומרת שלפני שהוולד יורד לעולם, אז משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואז, כשהתחלנו ללמוד פרק א', אמרנו שאלה ברמז. איזה שאלה אמרנו ברמז? שאם משביעים בן אדם להיות צדיק, אז יש כלל כזה שאומרים מי יש לו 200, מי שיש לו 200 יש לו מנה, יש לו 100. אם יש לי 200, אז ודאי שיש בתוך ה-200 יש לי מנה, יש לי איתם 100. מה זה אומר? אם אני צדיק, אז ודאי שאני לא רשע. אז אם באים ומשביעים אותי, תהיה צדיק, אז אם אני אקיים את השבועה להיות צדיק, אבל בדרך ממילא אני לא אהיה רשע. אז למה צריך להכפיל את השבועה? תהיה צדיק וגם אל תהיה רשע. אז בואו נקרא קצת בפנים. הוא אומר, אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק, ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך, להתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מואס ממש באמת. הרי מה הסברנו? קודם כל, מה הפירוש באמת? תכף אנחנו נראה למה הוא אומר באמת ובאמת ובאמת. אז בואו נראה. הוא אומר, הצדיק, אם אתם זוכים, הוא שונא את הרע. אם זה הצדיק וטוב לו, הוא שונא את הרע בתכלית השנאה, או בלשון נתניה, מורה מואז ברע בתכלית המיוס, או אם זה צדיק ורע לו, הוא אמנם מואז ברע אבל לא בתכלית המיוס. ואם אתם זוכים, דיברנו במה זה תלוי? באהבתו לקדוש ברוך הוא. כמה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, היות שהשנאה והאהבה הם שני הופכים, זה כותבי, השנאה הוא הפוך מהאהבה והאהבה הוא הפוך מהשנאה, אז כמה שיהודי אוהב את השם, בדרך ממילא זה מנתק אותו מהדברים הרעים. מנתק אותו. עכשיו, היות שהצדיק וטוב לו אוהב את השם אהבה בתענוגים, עכשיו אמרנו מה זה אהבה בתענוגים, אתם זוכים? אמרנו שיש שני סוגי אהבות. אהבה כרשפי אש, אהבה בתענוגים. או, בלשון החסידות, זה נקרא אהבה דרעותה דליבה, רצון הלב. מה זה? אומרים שאהבה כרשפי אש היא ברעש, ואהבה בתענוגים, רעותה דליבה, היא בשקט. מה זה? אהבה כרשפי אש זה שהאדם הוא רחוק מן העניין, והוא צמא להגיע לעניין. למשל, אדם שרוצה לראות את אביו, אז הוא זועק אבא אבא, הוא ברעש. אבל אם עכשיו האבא בא לקראתו והוא מחבק את אביו, הוא כבר לא זועק, כי זהו, הנה הוא הגיע לנקודה, הוא בפנים, הוא מחבק אותו כרגע. ממילא אז מה הוא עושה? הוא לא זועק אבא, אלא הוא מתענג מכל רגע שאבא מחבק אותו, והוא מחבק, הוא כל שנייה שהוא בנוכחות אביו הוא מתענג. ממילא זה הביאור אהבה בתענוגים. אהבה בתענוגים זה בשקט, למה? כי אתה בפנים. למשל, אומרים שעבודת הכהנים, בוודאי, שאתה בתוך העניין. רשפי אש, אתה רחוק מן העניין ואתה צמא להגיע לעניין. התענוגים זה כשאתה בפנים, זהו. זה בשקט. אתה נהנה, אתה מתענג מכל שנייה. אתה בפנים, זהו, אתה בתוך העניין. זה אהבה כשאתה רחוק מן העניין. תן לך דוגמה. כשעושים תשובה, אוקיי? כשאדם עושה תשובה, הוא יכול להרגיש שני תחושות. התחושה הראשונה שהוא יכול להרגיש, הוא בורח מן המוות. כשאדם בורח מן המוות, הוא זועק. ובכן, פעם שאלו את הבעל שם טוב, מה זה הדבר הזה שהחסידים שלך, כשמתפללים עושים תנועות, קולות, רעשים? אז הוא אמר להם, כי הם אמרו לו, הם שאלו את הבעל שם טוב בלעג, הם רצו קצת ללעוג על החסידים שעושים רעשים ותנועות בזמן התפילה. אז אמר להם הבעל שם טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אם אתם תראו בן אדם טובע בים ועושה כל מיני תנועות וזועק הציבה, אתם תצחקו עליו? לא, למה? כי אתה מבין שאדם זועק ומתנענע כדי לנצל ממוות. אז החסידים שלי שמתפללים, הם מרגישים איך שהם בוכים מהסתחאך, איך שהם מתנתקים מהקליפות, איך שהם רוצים לברוח מן הדברים הבלתי רצויים, הם זועקים. או יש תחושה שאתה לא מרגיש שאתה בורח מן המוות, אלא אתה יותר מרגיש שאתה מתקרב אל החיים. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא ככה, שאדם מרגיש בתשובה שלו שהוא בורח מן המוות, זה תשובה בזעקה. כשאדם מרגיש שהוא מתקרב אל החיים, אז הוא מתענג מכל רגע, זה בשקט, זה ברותא דליבה. למשל, אתן לך דוגמה. אומרים ששמע ישראל, דיברנו פעם שכל התפילה, יש בלב של יהודי לב. יש. יש לכל אחד מאיתנו אהבה כרשפי אש. אלא מה? אהבה כרשפי אש שיש בתוך הלב שלנו, הוא מחובה. זה כמו גחלים, הוא לא מחובה, הוא על אש קטנה. אז אמרנו שכל ההתבוננות בפסוקי לזמרה הוא כמו אדם שמנפנף על גחלים, ואז פתאום האש בוערת. אז אומרים ככה, שכל התהליך של התפילה זה נפנוף, וכשאתה אומר ואהבת, אזי האש פורצת. אז אם ככה, מה זה 18? אז אדמו"ר הריי"צ אומר ששמע ישראל זה כמו כשאתה מדליק אש. מה זה עושה בהתחלה? המון רעש. אתה מדליק אש, זה פתאום האש תופס, וזה בוער ככה, אבל הוא אומר, אם תשים לב, בזמן ההדלקה הזו שהאש פורצת ובוערת ועושה רעש, אם תשים את האצבע, זה לא שורף. זה שורף טיפה. אחרי זה מה קורה? האש נרגע, מתיישב, ואז הוא בלי רעש. זה כמו בגז, אתה מדליק, זה דחוף. אחרי זה, כשאתה שם, וזה זה בלי רעש. אוי ואי. אם אתה שם את האצבע שלך ברגע זה, אז זה שורף. מה זה אומר? בשמע ישראל זה אהבה כרשפי אש. 18 זה אהבה בתענוגים. אתה בפנים, זהו, הגעת לארמון, נכנס על החדר פנימה, אתה עומד מול המלך. כשאתה עומד מול המלך, אתה זהו, אתה לא צמא להגיע אליו, זהו, הגעת. אז מה אתה כן עושה? אתה מתענג בכל רגע שאתה בנוכחותו. אז היות שהצדיק יש לו אבא בתענוגים. גם הצדיק וטוב לו דרך אגב, גם הרע לו. רק שבאבא בתענוגים גופה יש כמה דרגות. יש כמה דרגות באבא בתענוגים. אז הצדיק וטוב לו, או עכשיו ככה, אנחנו להיות מואז ברע לא שייכים לזה. לא שייכים לזה. למה אנחנו לא שייכים לזה? כי אין לנו אהבה בתענוגים. למרות שהרבי אמר פעם במאמר ש כשמשיח יבוא אז כבר לא יהיה תומה בעולם. לא יהיה תומה בעולם. והיות שכל הגילויים דל העתיד לבוא תלויים בעבודה שלנו בזמן הגלות, זאת אומרת כל מה שיקרה כשמשיח יבוא, יש עבודה שאנחנו צריכים לעשות היום בזמן הגלות כדי לגרום שהדבר הזה יקרה. אז עכשיו הרבי שואל, איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות היום בזמן הגלות כדי לגרום שמשיח יבוא לא יהיה תומה בעולם? אז העבודה שנדרשת מאיתנו היום כדי לגרום שכשמשיח יבוא לא יהיה תומה בעולם, זו העבודה של להיות מואז ברע. אבל הרבי שואל, רגע, אז אם ככה, זה עבודה שייכת רק לצדיקים. ואם זה שייך רק לצדיקים, אז מי הם אלו שפועלים על ידי עבודתם, באמצעות עבודתם, שיבוא משיח ויהיה כזה דבר שלא יהיה תומה בעולם? רק הצדיקים. אז לכאורה, רק הם צריכים ליהנות מאותה חוויה אז כשמשיח יבוא. כשמשיח יבוא צריך להיות ככה, שאצל הצדיקים באמת לא יהיה תומה, אבל אצלנו, שלא מאסנו ברע בזמן הגלות, אזי, לא עשינו את העבודה שתגרום להיות רוח התומה אוויר מן הארץ. אז איך אנחנו נזכה לחוות את החוויה הזו, לראות שאין תומה בעולם? אז הרבי תירץ באותו מאמר, שאומנם להיות מואז ברע כמו הצדיק אנחנו לא שייכים. אבל הרבי טוען שלכל אחד מאיתנו יכול להיות לפעמים רגע של אמת. זה יכול להיות שהוא עושה מצווה, או שהוא למד פעם, היה לו חוויה מאוד עוצמתית בלימוד התורה, או בתפילה, או ב... לא משנה באיזה חוויה. הוא עמד ליד קבר של צדיק, או בנוכחות של צדיק, או בזמן הנעילה, שבאותו רגע לפסיק, לחמש שניות, לעשר שניות, לדקה, לחמש דקות, הוא הרגיש שהוא מואז ברע. הוא הרגיש שהוא מואז ברע. אז נכון, זה לא נמשך אחר כך. זה היה שלוש דקות, ארבע דקות. אבל יש כזה ביטוי שהדברים הטובים שאתה עושה בעולם הזה, זה פועל ייחודים למעלה. והאדמו"ר הזקן יכתוב בתניא אחר כך, שכשאדם פועל ייחוד למעלה באמצעות מעשה טוב, הייחוד הזה שהוא פעל בעולמות עליונים הוא נצחי. תעשה את כל העבירות שבעולם, זה לא יפרק את הייחוד. הייחוד יישאר. ובכן, למרות שאצלך זה היה חמש דקות, באותם חמש דקות שהרגשת חוויה רוחנית מאוד עוצמתית ומאסת ברע, פעלת ייחוד למעלה. למרות שאחר כך אתה לא ממשיך להיות מואז ברע, אבל למעלה זה נשאר. והיות שלמעלה זה נשאר, גם אתה מאלו שקצת פעלו בזמן הגלות כדי לגרום שיבוא יום ולא יהיה תומה בעולם. ולכן גם אתה תהנה מזה. אז יוצא שלהיות מואז ברע, אנחנו כן טיפה שייכים. עכשיו, לא מאותם סיבות של הצדיק באמת, כי הצדיק מואז ברע בגלל שהוא מאוד מאוד אוהב את הקדוש בו. אז אנחנו, זה יכול להיות על ידי חוויה רוחנית, רגשית, עוצמתית, או אנחנו נראה בהמשך עוד עצות שהדמור הזה כן ייתן לנו כדי סוף סוף, בוא, לא נגדים את המוחה, אוקיי? עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר, בפרשת אמור תשינו נאלף, הרבי אמר שהיום כל אחד ואחד יכול לקיים את השבועה תהיה צדיק. הרבי אז באותו התוועדות אמר שכל יהודי היום יכול להגיע לדרגת צדיק. או אני אגיד לך למה. ולמה אני אקדים את המשהו קטן, אנחנו יצאנו מפסח, טוב ששאלת. יצאנו עכשיו מפסח. אנחנו אמרנו בהגדה, כמעט אמרתי מגילה, אתה יודע, נראות שהיה משמם לי בחג הזה. חסתי שיהיה פורים, משהו. אז בכל אופן, אז בהגדה כתוב, רבי אלעזר בן עזריה אמר, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אז מה הפשט של המשנה? הוא בא להתלונן. מה הוא מתלונן? אני הרי כמו בן 70 שנה, איך זה יכול להיות שחכמים לא קיבלו את דעתי? הוא רצה להביע דעה שצריכים להזכיר יציאת מצרים גם בלילה, לא רק ביום, וחכמים לא קיבלו את דעתו, עד שהגיע בן זומה ודרש. אז הוא בא כאילו בתלונה. אז הרבי שואל שאלה מאוד פשוטה. הרי אתה רק כבן 70 שנה, אתה באמת צעיר חמוד, בן 18. אז בלילה נסע לך נס, צמחו לך 18 שבילים של זקן לבן, אבל באמת בן כמה אתה? בן 18. אז מה, אז אתה בן 18, אתה בא מתלונן, אני בן 18, איך זה יכול להיות שלא קיבלו את דעתי? אדם מבוגר שישב בבית מדרש ויגיד, תראו, סוף סוף יש לי ניסיון, אני לומד תורה כבר 70 שנה, כשאני אומר משהו, תתחשבו בי. זה עוד אפשר להבין. אבל בן אדם בן 18 שבא ומתלונן, אז הרבי טוען שהאריזל מבאר שהוא היה גלגול של שמואל הנביא. ושמואל הנביא נפטר בגיל 52, פלוס 18 זה עושה לנו 70. אוקיי, יפה מאוד. זה מאוד יפה. אבל אתם מכירים את הסגנון של הרבי, שמכל דבר הוא עושה להפיק הוראה בעבודת השם. אז הנה ההוראה שהרבי מפיק מדברי האריזל. הוא אומר ככה, לפעמים באים ליהודי ואומרים לו תעשה דברים טובים, תלמד הרבה תורה, תקיים הרבה מצוות. אז הוא טוען לי כוח, אומרים לו תקשיב, רוב הנשמות לדורותינו הם לא נשמות חדשות, הם נשמות שבאו בגלגול. תדע לך שבגלגול הקודם הנשמה שלך עשה הרבה מצוות, אולי היית ב3-4 גלגולים, ולא משנה באיזה גלגול היית, ולא משנה מה היה המאמץ שלך, אפילו אם היית רשע, אתה צברת המון מצוות. ובכן יש לך הרבה אור בנשמה. מה עם העבירות? גם זה נשאר, לא. העבירות או שאדם מקבל עונש, או שהוא מתחרט, או זה נמחק. הטוב נשאר תמיד. אז יוצא שיש לך בנשמה שלך, הטוב שלך, והטוב של כל הגלגולים הקודמים. אז יש לך הרבה אור, ובכן יש לך הרבה יותר כוח ממה שאתה חושב. על דרך זה באה היסטוריה הכללית. אנחנו באים אחרי אברהם, יצחק ויעקב, אחרי כל התנאים והמוראים, אחרי כל הראשונים, אחרי כל האחרונים, כל הגאונים, כל החסידים, כל אלו. אז יש לנו את כל האור של כל הדורות הקודמים. ובכן הרב מגדיר את הדור שלנו כמו ננס על גבי ענק, כמו גמד שעומד על הכתפיים של אדם ענק. לנו יש כוחות לא משלנו. ובכן היום אנחנו מסוגלים להגיע לדרגות לא בכוחותינו, בכוחות כל הדורות הקודמים, אנחנו יכולים להשיג דברים שדורות הקודמים לא יכלו להשיג. אז אולי זה הביאור שהרבי בא ומבאר שהיום כל יהודי יכול להגיע לדרגת צדיק. אבל הלוואי בינוני. כן? אז נמשיך. ולכן משביעים שנית, אל תהיה רשע, על כל פנים, שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם, כמו שאמרנו. בין בבחינת, סליחה, למשול ברוח תאוותו שבליבו, ולרבוש יצרו שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו, בין בבחינת סומרה, בין בבחינת עשה טוב, ואין טוב אל התורה, דהיינו תלמוד תורה שכנגד כולם. מה האדמו"ר הזקן אומר כאן? הוא קצת חוזר על מה שהוא אמר בפרק א' בהתחלה, וגם פרק י' ב' ופרק י' ג' ופרק י' ד', שלמרות שאתה לא מואז ברע ואין לך אהבה בתענוגים, ניתן לך כוח לשלוט לכל הפחות על המחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו הוא אומר, זה גם בבחינת סומרה, אתה יכול לרבוש רוח תאוותו שבליבו ולהתאפק. אתה יכול להתאפק. וגם בעשה טוב, גם כשהיצרה רוצה למנוע מאיתנו לעשות דברים טובים, כמו לקום למניין או לתת צדקה לעני וכדומה, אז יש לך כוח להתגבר על עצמך וכן לעשות את המעשה טוב. כאשר היצרה רוצה למנוע ממך. ופה הוא אומר, ואין טוב אלא תורה, אפילו תלמוד תורה כנגד כולם. מה הוא אומר פה? אם אתם זוכים, בפרק א', האדמו"ר כן כבר דיבר על זה. אבל זה הרבה הרבה זמן שדיברנו על זה, אז נזכיר עוד פעם. האדמו"ר הזקן, בהתחלה, אם אתם זוכים בפרק א', הוא שאל שאלה. מה זה בינוני? ממה נפשך? אם אדם עושה עברה, הוא רשע. אם אדם עושה תשובה, אז הוא צדיק. אז מתי הוא בינוני? אז אמרנו, אולי בינוני זה מי שלא עושה עבירות חמורות, רק עבירות קלות. עכשיו, הוא לא רשע, כי הוא לא עושה עבירות חמורות, והוא לא צדיק, כי סוף סוף הוא עושה קצת עבירות קלות. אז איך קוראים לו בינוני? הוא אומר לו, האבי מביא שם הוכחה, ממאמר חז"ל, שגם על עבירה קלה אדם נקרא רשע. אמרנו, אז אולי הבינוני זה מי שאם יש בידו למחות, הוא לא מוחה. אז הוא לא נקרא רשע, כי הוא לא עושה שום עבירות, גם קלות לו. אבל הוא לא נקרא צדיק, כי כל פעם, לפעמים יש לו הזדמנות למחות באדם חוטא, והוא לא מוחה. והרבי גם את זה דוחה, כי הוא מביא שמה הוכחה מחז"ל, שמי שיש בידו למחות ואינו מוחה, נקרא רשע. וכן הלאה הרבי הולך. וכן הגענו למסקנה, אז בפרק א', שהבינוני לא עושה עבירות. אז למה הוא לא צדיק? אז הסברנו למה. כי יש לו יצרה. אז למה הוא נקרא בינוני? הוא לא נקרא רשע כי הוא לא עושה שום עבירה. הוא לא נקרא צדיק כי יש לו יצרה. ואנחנו שאמרנו שהבינוני דומה בכוחות הפנימיים, הוא דומה לרשע. אבל בהנהגה בפועל הוא דומה לצדיק. זה מה שלמדנו. ואז אמרנו ככה. אמרנו, אם הבינוני לא עובר עבירות קלות, אם הבינוני גם כשיש בידו למחות הוא מוחה, אז ודאי שהבינוני לא עובר על ודאי שהוא לא עובר על עוון ביטול תורה. ואמרנו, מה זאת אומרת? ואז בעצם אדמו"ר הזקן בפרק א' אומר, ואפילו עוון ביטול תורה. מה זה אפילו? זה בא לרבות. זה בא לא רק זה, לא רק זה, הוא לא רק שהוא לא עושה עבירות קלות, לא רק לא, אפילו עוון ביטול תורה, זה אפילו, וואו. למה וואו? אז הסברנו ככה. הבינו שתי גמרות אז. גמרה בברכות וגמרה במסכת בבא בתרא. בואו נתחיל בברכות. ברכות אומרת הגמרה, אם אדם רואה שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. לתלות את האיסורים במעשים לא הגונים שהוא עשה. אז הוא אומר, פשפש ולא מצא, אומרת הגמרה, יתלה בארון ביטול תורה. אז מה השאלה פה? אם אתה אומר שהאדם פשפש במעשים והוא לא מצא עוונות שבהם הוא יכול לתלות את האיסורים שבאים עליו, אז אומרים שהוא יתלה את זה בעוון ביטול תורה. מה הפירוש? הפירוש הוא ככה, שלפעמים אדם יכול לבטל תורה והוא אפילו לא שם לב בעצמו שהוא ביטל. זה כל כך קשה, כל כך קשה לא לבטל תורה, שיכול להיות שלמרות שהוא יתאמץ והוא כן ביטל תורה והוא אפילו בעצמו לא מודע לזה. פה מדובר על הדבר משהו עדין. זה מאוד קשה להינצל מביטול תורה. מאוד. ביטול תורה, אני רוצה לא לעשות פה זעזוע בציבור, אבל אם אני יוצא מהאולם עכשיו, מהבית הכנסת, ואני הולך למכונית שלי 200 מטר מהבית הכנסת, ומהדלת לשם אני לא אומר דברי תורה, זה ביטול תורה. תכף נוגע בזה, אני תכף נוגע בזה.
יהיה ועבון ביטול תורה כמו שהזכרת.
אוקיי, יפה.
תכלס, אתה לא יכול להגיע לשם. אתה יכול להתאמץ מאוד מאוד להשתפר ולהשתפר ולהשתפר, אבל להגיע ממש לנקודה, אתה אף לא תגיע. לכאורה.
תראה, זה נראה לנו משהו, אני אגיד לך.
נראה לא אנושי פשוט.
זה נראה אנושי, זה נראה לוותר. זה נראה...
אתה אומר מה להתקדם, אני לא
אומר
שלא.
לא, אני יודע שאתה אומר. אבל זה ברור שכדי להגיע לזה, אדם צריך להכחיב מעצמו המון המון המון.
לא להכחיב מעצמו, זה כאילו להפוך להיות משהו בלתי אנושי.
לא, אני גם הסברתי אז הרבה פעמים שכשאתה מדבר עם הילדים שלך או עם אשתך בבית, זה לא נקרא ביטול תורה.
בסדר, אני לא נכנס עכשיו לדקויות 200...
וגם ביטול תורה זה לא אומר שאתה בן אדם שלא מדבר עם הזולת. אוקיי, אז זאת אומרת ככה, אם אני עכשיו יוצא מהבית כנסת ויהודי ידבר איתי...
בקשר לדוגמה הזאת, בכל מקרה, אתה יכול כל הזמן להשתפר. אני לומד עוד תורה ומוסיף עוד משהו ועוד משהו, ואני משתדל עוד יותר לשמור על הפה שלי, לא להוציא לשון הרע, אבל להגיע ממש ממש לנקודה שלא לעשות את זה בכלל, תמיד...
זה קשה. זה קשה, אבל מצד שני, איך אני מורד הכל... איך מתחיל התניא? איך מתחיל התניא?
קרוב.
כי הגמור על הקן טוען שזה קרוב. עכשיו, מה שאתה אומר זה... מה שאתה אומר זה הגמרא השנייה. הגמרא השנייה, אם אתה זוכר, זה היה בבבא קמא, בבבא בתרא לא זוכר, ושם כתוב שיש שלושה עבירות שאין אדם מצול מהם בכל יום. אבק לשון הרע, עיון תפילה, ואירור עבירה. אז שואלים כל המפרשים, אם התורה בעצמה, אם חז"ל בעצמם מעידים שאדם לא יכול להינצל מאותם עבירות, אז למה אתה מגדיר אותו כרשע אם הוא עובר עליהם? זאת לא אשמתו, אתה בעצמך אומר שהוא לא מסוגל. אתה אומר בעצמך שזה דבר שהוא בלתי אפשרי. אז הרבי אומר, עיין במערשה. כשמסתכלים במערשה, הוא אומר כאלה מילים שמימיות המערשה. מאוד שמימיות, הוא אומר ככה. במאמר חז"ל זה כתוב, אין אדם ניצול מהם בכל יום, אבל אם אדם מדמה את עצמו למלאך, הוא כן יכול. אז הרבי אומר את זה בשפה יותר פשוטה. מה שכתוב שאין אדם ניצול בכל יום מאותם עבירות, זה בלי מאמץ יתר. אבל על ידי מאמץ יתר, על ידי שהוא מתאמץ מאוד 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 חזק על עצמו, הוא יכול להינצל גם מאבק לשון הרע, גם מעיון תפילה וגם מאירור עבירה. אז שוב, אני מבין מה שאתה אומר, שזה קשה, ו... אבל צריך לדעת שזה מה שנדרש מאיתנו. וכן, התחלנו את השיעור, אתה זוכר? השם לא דורש ממך להיות מדרגת הבינוני. הוא לא דורש ממך שכל הזמן תרגיש אהבה ואירה בלב. אבל מה כן הוא רוצה? שלושה דברים. המחשבה, את הדיבור ואת המעשה. אומר לך, כשבור, לא אכפת לי מה מתחשק לך בלב. שיתחשק לך את כל התאוות של העולם. אבל בפועל אני לא רוצה שתקבל עירור רע ברצון, אני רוצה שאתה תהיה שלך שליטה על הפה שלך ועל המעשים שלך.
אם אתה הולך ליפול לאוטו ואתה לא חושב דברים, אתה לא חושב על...
כתוב ביום יום שהאדמה ממתינה אלפי שנים שידרוך עליה יהודי ויגיד שם דברי תורה. ואם יהודי עובר שם ולא אומר דברי תורה, האדמה זועקת עליו גולם, מה אתה דורך עליי? במה אתה יותר טוב ממני? אתה מבין? אומרים שחסידים הפעם היו שואלים כמה זה מפה מראשון לכפר חב"ד ברגל, לא אומרים חצי שעה, ארבע פרקי תניא. מה המרחק בין רחוב רוטשילד לזה? שלוש פרקי משניות. היו מודדים את המרחקים בתניא בעל פה ומשניות בעל פה. כמה אתה גר מהאהבה שלך? כמה הרחובות? שתי פרקים משניות. אני גר שמונה פרקים משניות בבית הכנסת. מבין? לא פסוק ממה מגרסה.
יש הבדל.
כן, אמרנו. דיברנו על זה. כן, כן. והיית פה בשיעור האחרון? דיברנו על זה באריכות. על עכשיו, ובכן הבינוני, גם אבון ביטול תורה הוא לא עובר עליו. איך? הוא מתאמץ. ועוד אומר האדמו"ר הזקן, שלפני שהנשמה שלך ירדה לגוף, הקדוש ברוך הוא אמר לך ככה, תהיה צדיק. תשמע, להיות צדיק לא בטוח שתצליח. זה לא תמיד ברשותו של האדם. זה לפעמים אתה הרבה תלוי מלמעלה. מה שכן אני מבקש ממך, אל תהיה רשע. אז מה כן להיות? בינוני. ועל זה נשבענו, ואל תשכח שלמדנו גם כן בעריכות, נשבענו בלשון סובה, שהשם הסביע אותנו, אני ברור שאני יודע שזה קשה. אבל לכל הפחות אומרים אצל, אומרים אצל חסידים, שגם לדעת מה צריך להיות זה גם דרגה. למרות שאתה לא כזה, לכל הפעות אתה יודע שכך צריך להיות. וגם אתה יודע איפה הכיוון. אתה רואה, ב-GPS אומרים ככה, מה הוא עושה? הוא גם מראה לך איפה אתה נמצא, וגם לאן אתה צריך להגיע. אתה יודע מה בעבודת השם. אתה צריך לדעת איפה אתה נמצא, ולאן צריך להגיע. ואם עושים טעויות, אז מה זה? חישוב משלול מחדש. עוד פעם, עוד פעם. צריך ללמוד מה-GPS. אתה עושה טעות בדרך, לא משנה. חישוב מסלול מחדש. אז בואו נמשיך. אוקיי. עכשיו אדמו"ר הזקן אומר משהו מאוד זה. אך אף על פי כן, מה זה אף על פי כן? בעצם יש כאן שאלה סמויה. מה אדמו"ר הזקן הסביר לנו כל הזמן? שצדיק לא בטוח, זה לא עניין שהוא תלוי בך. מה כן תלוי בך? להיות בינוני. אז אם ככה, השם היה צריך להשביע אותנו שבועה אחת. איזו? אל תהיה רשע. אם אתה אומר שצדיק אני לא יכול להיות, ומה שנדרש ממני זה רק להיות בינוני, אז למה השם השביע אותי תהיה צדיק? מה זה שבועת שווא? סוף סוף, היות שהקדוש ברוך הוא השביע אותנו להיות צדיקים, הוא יודע שלא בטוח שתצליח לפעול את זה בעצמך, אז הוא משביע אותך שנית, אל תהיה רשע. אבל סוף סוף הוא גם כן השביע אותך להיות צדיק. אז הוא אומר, ובכן אדם גם כן צריך להשתדל לקיים את השבועה תהיה צדיק. עכשיו שימו לב, אדמו"ר הזקן מכיר אותנו, אז הוא אומר, קודם כל, אל תתחיל בננסות לאהוב את השם אהבה בתענוגים. למה? כי לא בטוח שאתה שייך לזה. אז מה כן הוא מתחיל? הוא אומר, למשל, תנסה לעבוד על עצמך להיות מואס ברע. אז הוא נותן כל מיני משלים. הוא אומר, למשל, אם אתה רואה אישה, ואתה מתאווה אליה, אז תחשוב שהיא כלי מלא צוער. עכשיו זה מצחיק להגיד את זה, כן? אבל יש מה שנקרא חוש הציור. חוש הציור זה, תנסה לדמיין לעצמך. בסך הכל מתחת לאור מה יש? דם, ורידים, ופה המון צוער שמסתובב באסטומק. אז עם אלה, אומר אדמו"ר הזקן, חכמים באו ונתנו עצה. או למשל, שאתה רואה אוכל. אתה רואה הרבה אוכל. זה מתחשק לך לאכול. אז תחשוב, אתה תאכל את זה, תחשוב איך האוכל הזה ייראה בתהליך הסופי. כן. אחרי פסח זה נראה נורא. איך? אז הוא אומר, שאתה תתחיל להתבונן איך המאכלים הללו ייראו בתהליך הסופי ותתבונן איך הם, אז תגיד מה, לזה אני מתלהב. לוואי. אז הוא אומר, אתה לא תהיה מואז ברע, באמת, באמת, אבל תנסה להרגיל את עצמך. תנסה. זה
הברכה האחרונה שירצה של המאכלים הזה.
אתה מבין? אז תנסה להרגיל את עצמך, לחשוב טיפה. אתה יודע, ילדים באים ל... לפעמים אני מראה להם, בפעם הייתי מראה להם, יש סרטונים של נשיונל ג'וגרפיק. אז הם רואים בג'ונגל שם, איך שפתאום אריה תופס זברה וקורע אותו. מי מגיל, מגיל. אז אני אומר, תשמע, זה בדיוק מה שאנחנו עושים לעוף. נכון, אנחנו שוחטים אותו, מעלים אותו לקדושה, זה נכון. אבל מה? אתה מבין? דרך אגב, סתם, אני ראיתי פעם ספר של... אוקיי, לא, זו לא הנקודה. אז לא, ראיתי פעם בספר מוסר שאומר שאדם שעובר, שאוכל יותר מדי, הוא עובר כמה עבירות. נשמרתם על נשותיכם וכו' וכו'. והוא גם עובר על עוון ביטול תורה. למה? כי בגלל שהוא אכל יותר מדי, מחר הוא יצטרך להיות הרבה בשירותים. בזמן הזה שהוא יהיה בשירותים, הוא יכל ללמוד. אמרה, זה עוון ביטול תורה. אז זה לא בספר סתם, זה לא... כן. אז בכל אופן, הוא אוכל אדמור הזקן להיות שהוא יודע שאנחנו לא שייכים כל כך לאהבה בתענוגים, הוא אומר לנו להתרגל להיות מואז ברע בדברים אחרים. אז בוא נראה. אז הצדיק, איך הוא מגיע למואז ברע? בזה שהוא אוהב את הקדוש והוא אוהב בתענוגים. אנחנו, איך אנחנו יכולים להיות מואסים ברע? אנחנו צריכים להתבונן בגירעון של הרע עצמו. הצדיק הוא לא צריך להתבונן שהרע הוא זבל. למה? כי הוא כל כך אוהב את השם, באופן אוטומטי הוא מרגיש רתיעה כלפי התאווה שבדברים הגשמיים. שימו לב, הצדיק לא נרתע מהדברים הגשמיים עצמם. הוא לא נרתע מהרטונה או מהסולומון. סולומון זה בריאה של השם. התאווה שבזה. ולכן כתוב, ראין...
גם התאווה בריאה של השם.
לא, התאווה זה בבחירתך.
נכון,
אבל הוא רצה, למה הוא בחר בך את תחוש התאווה? למה הוא ברא בך את תחוש התאווה?
למה הוא בחר
במה? את החוש של התאווה. כדי שהיא לך בחירה חופשית, איפה להשקיע אותו?
נכון, התפקיד שלי להתגבר עליה, אבל
גם... או, לא רק להתגבר, לא רק להתגבר.
להשקיע...
נכון, השם ברא אותך בתחושה, יצר בקרבך תחושת התאווה, כדי לתת לך את הניסיון איפה להשקיע את התאוות שלך. בוודאי, או להשקיע את זה בקדושה. אוקיי?
למה שאתה לא נהנה מהאוכל, זה עניין של צדיק כאילו שהוא לא נהנה מהאוכל?
כן, אז אצלנו אתה שואל שאלה טובה. זה למדנו בפרק ח' או ז', אם אתם זוכים. אמרנו שכשאדם אוכל מאכל, אז יש כמה דרגות. אמרנו... אם הוא אוכל מאכל סתם, הוא לא, הוא רעב. הוא רעב, הוא עכשיו עובד, שתיים בצהריים הוא נהיה רעב, אז הוא הולך למקום, הוא אוכל, הוא מזמין סנדוויץ' ואוכל אותו. הוא לא התכוון לא לשם שמיים, וגם לא בעיקר, הוא לא התכוון במיוחד ליהנות. הוא התכוון להסביע את הרעבון שלו, לרבות את ה... כן? להסביע את עצמו. אז זה אמרנו שהאוכל אמנם לא יורד לטומאה, אבל הוא גם יורד קצת בדרגה בקליפת נוגה. זה הסברנו על זה מההבדל בין קליפת נוגה לקדושה, לשוש קליפות הטמאות, שהעולם מחולק לשושה תחומים. דברים שהם אפך הקדושה לגמרי, כמו חזיר, כמו פירות ים, כמו כל הדברים שהם נגד רצון השם.
בסדר, מה ההבדל בינו לבין צדיק, צדיק
או חזיר? הצדיק, יש כמה דרגות בצדיקים. יש צדיק שהוא כל כך אוהב את השם, שכשהוא אוכל, הוא כל כך מופשט מן העולם, שהוא לא מרגיש את הטעם של האוכל. אבל לא כולם ככה. למשל, כתוב יש סיפור חסידי, שפעם הגיע הצדיק מקרלין להתארח אצל אדמור הזקן. והיה ויכוח בין הבנות של אדמור הזקן, מי יבשל את האוכל לכבוד האורח הצדיק. אז הייתה שם בת, אחת הבנות, שהיא בישלה באופן קבוע. אז היא באה בטענות, אני כל השנה מבשלת, הזכות נשאר שלי. סוף, אדמור הזקן עשה פשרה. את תעשי את הסלט ואת תעשי את הזה, וכאלה, בלעריב, כל אחד עשה הכי משהו קטן. הוא שכח לתת תפקיד מי ישים מלח.
וכולם
שמו מלח. כשהצדיק הגיע, התחילו לאכול, והרון מקרן התחיל לאכול, זה כבר אי אפשר היה לאכול את זה. אז הוא דחה את הצלחת. אדמור הזקן שאל אותו למה הוא לא אוכל. הוא שאל אותו בתמימות, האם חסר מלח? אז הוא אומר לו, לא, אי אפשר לאכול את זה רבי. ואתה לא מרגיש את כל המלח שיש באוכל? אז הוא אמר לו, מאז שהייתי במזריץ' אני כבר לא מרגיש טעם האכילה. למשל, רבי יהודה הקדוש, רבי יהודה הקדוש, הנשיא, סליחה, הוא היה עשיר מאוד. ובכן החז"ל משוויעים אותו לאנטונינוס. אנטונינוס היה מלך קיסר רומי, שאומרים שתמיד בשולחן שלו, לא משנה אם זה היה קיץ או חורף, היו מאכלי קיץ, מאכלי חורף. זה מראה על עשירות מופלגה. ואומרים שגם על השולחן של רבי יהודה הנשיא היה אותו דבר. הכי פלא הוא שהוא בסוף ימי חייו הרים את עשרה אצבעות כלפי שמיה, כלפי למעלה, והוא אמר להשם גלוי וידוע שאני לא נהניתי מהילומה הזה אפילו אצבע קטנה. אז הרבי ביאר שמה, זה שאתה אוכל את המאכל, אין בעיה, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה תאכל. השאלה היא למה? מה המטרה שלך? עכשיו, הוא באמת לא נהנה מעולם הזה, למה? כי הוא באמת לא הרגיש טעם אוכל. מה זה אצלנו? ובכן, הרבי טוען שהדמור הזקן, כל מילה ומילה בתניה היא במדויקת. שהדמור הזקן הביא שם, אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה, כל ימי חייו כרבינו הקדוש. למה הוא לא כתב כרבי יהודה הנשיא? למה כרבינו הקדוש? אז מבאר הרבי ככה, כי בזה רצה אדמור הזקן להדגיש, אל תחשוב שזו הנהגה שהיא שייכת רק אליו, אלא זו הנהגה בתור רבינו. הוא זו הנהגה שהוא מלמד אותנו גם כן להתנהג ככה, רבינו. ומה הוא מלמד אותך? שגם אתה שייך למצב כזה שלא תהנה מעולם הזה כל ימי חייך. אז מה הפירוש? אני ואתה אם נאכל סושי נרגיש שזה טעים. אלא מאי? אם באמת אנחנו נאכל אותו כדי לקיים מצוות, למשל לכבוד שבת קודש או לכבוד החג, או כדי לקבל כוח לעבוד את השם, אז למרות שאתה כן מרגיש את הטעם של האוכל, זה נקרא מבחינת השם שלא, היות שהמוטיבציה שלך לא היה ליהנות. זה לא שאתה התיישבת לעשות פרס, התיישבת לאכול כיהודי. אז מבחינת הקדוש ברוך זה נקרא שלא נהנית מהעולם הזה. לא. למרות שהרגשת את הטעם. לא. כי גם הכוונה שלך, למה המניע שהניע אותך לאכול, זה לא היה באמת מניע בהמי. אני בא ליהנות. לא, אתה אוכל. אתה הגעת לאירוע, אתה יושב. זה יחיב את דעת רע, אתה תאכל טוב. אחרי תוכל ללמוד כמו שצריך. כן. נכון, זה גם אחד הסיבות. יפה. יפה. אז מה שאתה אומר, אז הרבי דיבר על זה פעם, שהרבי אמר שיש כלל. השם כל דבר שהוא עושה, זה לא לבטלה. כל אירוע בעולם, אין ייצור בעולם שנברא סתם, ואין אירוע שקורה סתם. אוקיי? עכשיו, אם אדם רואה אירוע, הוא לא יכול להגיד, האירוע הזה לא שייך אליי. אין לי מה ללמוד מזה כלום. או אין לי חלק בעניין, למה? כי אם אכן זה היה ככה, ההשגחה העליונה לא הייתה מזמינה שאתה תיפגש עם האירוע הזה. אם ההשגחה העליונה היא גרמה שאתה כן נתקלת באירוע הזה, זה חייב להיות קשור אליך. לא משנה באיזה אופן. אבל זה חייב להיות קשור אליך. אותו דבר. אם, אני רוצה להסביר שתבינו מה מדובר. פעם הבעל שם טוב ישב עם התלמידים שלו, ונכנס גוי לבית המדרש, והתחנן שיבואו לעזור לו. אז הם אמרו לו, אנחנו לא יכולים לבוא לעזור לך. אז הרוסי צעק להם ברוסית, תיכות שיש תיני מוז'ש. אתם יכולים, אתם לא רוצים. לא תיני מוז'ש, תיני יכות שיש. אתם יכולים, אתם לא רוצים. כשהדמור הבעל שם טוב שמע את זה, הוא מיד אמר דברי תורה, הוא אמר מאמר חסידות, שתוכן המאמר היה שעדר היכולת נובעת מעדר הרצון. אבל אם אני עכשיו ראיתי אירוע, זה קשור אליי. אז הרבי אומר אותו דבר, אם שמעתי סיפור, ההשגחה העליונה גרמה לי לראות סיפור ולקרוא סיפור, אני חייב להפיק מזה הוראה בעבודת השם. כי אם זה לא שייך אליי, ההשגחה העליונה לא הייתה מזמינה שאני אקרא את הסיפור הזה. עכשיו הסיפור הזה, שבאדמור הזקן אומר לרדמיר בקהלין, אני לא מרגיש טעם אוכל. אוקיי, זה חמוד, זה שייך לאדמור הזקן. אז למה מספרים לנו את זה? אז מספרים לי כדי שוואה, אדמור הזקן היה כזה צדיק? לא. לא. חייבים לומר שזה שייך אליי. אז איך זה שייך אליי? אז הרבי נותן משל, זה לא המשל שהוא נותן, אבל אני אתן לכם משל. לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, אדם עכשיו בחדר המתנה, ונמצא בחדר ניתוח מישהו קרוב אליו לליבו, והוא עובר ניתוח קשה. הוא פה מאתמול, הוא לא אכל כלום. כלום הוא לא אכל. הוא כל כולו מתוח, הוא שותה קפה, מעצן זיגריה. לא מדבר עם אף אחד. פתאום מגיע מישהו מהמשפחה, תאכל משהו. לא, 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 לא. אבל תאכל משהו. אתה לא יכול, אתה לא אכלת כבר יום וחצי. תאכל משהו. הבאתי לך סנדוויץ' מהבית. אתה לוחץ? אוקיי, תביא, אני אוכל משהו. הוא אוכל, הוא לא מרגיש מה הוא אוכל. למה? כי הראש שלו טרוד במשהו אחר. הוא כל כך טרוד במשהו אחר, שהוא לא מרגיש את משהו אחר. אז הרבי אמר, בדיוק כמו שאמר האדון הזה, אם אתה כל כך שקוע בתורה, אתה שקוע בעבודת השם, אז למרות שאתה אוכל ואתה עושה, אתה לא מרגיש, כי אתה כל כך טרוד ושקוע בעבודת השם. אבל שוב, אז זה מה שהוא אומר פה, להתרגל להיות מואז ברע על ידי התבוננות, שאישה זה כלים על הצועה, שאם אתה מסתכל על המאכלים, תתבונן בתהליך הסופי שלהם. ולפעמים, אומנם זה נראה מצחיק להתבונן ככה, אבל זה יכול קצת להרגיע אותך. אתה יודע, סיפר לי יהודי בצרפת, לפני חצי שנה הייתי בצרפת, הלכתי לבקר את המשפחה, וישבתי עם יהודי, מאוד מאוד עמיד בפרנסתו, מאוד עמיד, שעוד לפני כמה שנים או חודשים היה אוכל טרף, כל הבא לידו. והוא אומר שהוא הפסיק לאכול למשל פירות ים, כי הבן שלו הפסיק, אז הוא גם לקח החלטה טובה להפסיק. והוא סיפר לי איך הוא הפסיק, החליט להפסיק לאכול חזיר. הוא היה סיטונאי של פירות. יש בצרפת מקום ליד פריז, ששם מוכרים פירות וירקות בסיטונאות. זאת אומרת, כל מי שיש לו חנות של פירות וירקות צריך לבוא לשם לקנות. כן? הם מביאים את זה והם בסיטונאים של כל צרפת וכל הפריז. יש שם גם סיטונאות של בשר, סיטונאות של זה. אז הוא היה סיטונאי גדול של פירות וירקות. והם עובדים בעיקר בלילה, כי אלו שקונים מהם באים באמצע הלילה לקנות, להביא את זה לחנות. והוא אומר שהוא ישב פעם, והוא ראה גוי שישב במקום אחר, וזה מקום שיש הרבה הרבה סיטונאים, ובארבע לפנות בוקר הוא ראה אותו אוכל סנדוויץ' עם חזיר וגבינה. מוכרים את זה בכל קיוס שמה. כל קיוס יש בגט, חזיר וחרמה וגבינה. זה המאכל שלהם, להרגיע את האוכל. את הרב. והוא מסתכל עליו והוא אומר, רגע, אני גם לפעמים אוכל כמוהו. ככה אני נראה? זה מה שאני נראה כמו הגוי הזה? ופתאום הוא תפס שהוא יהודי והוא מתנהג כמו הגוי. הוא אומר, גוי יושב בארבע בבוקר אוכל חזיר. אז הוא אומר, ככה אני נראה. וזה עשה לו זעזוע. כן? אני פעם ישבתי במטוס טרנס אירו בתל אביב למוסקבה. היה לידי אחד, היה גוי, שנסע למוסקבה, והביאו לו את האוכל, אז כמובן שהוא קיבל את האוכל הלא כשר, והוא ביקש בקבוק יין, שם את הבקבוק יין, פתח, מזג את היין, פתח את המנה, ואז הוא פתח את התיק שלו. ובתיק שלו הוא מוציא כזה חתיכות של גבינה, והוא שם גבינה על הלחם, והוא אוכל, אני אומר, איך הוא נהנה, איך הוא נהנה. אתה ראית שבן אדם אוכל עכשיו כדי ליהנות, ליהנות, בוא, הוא חייב להכניס את הבשר עם הדם, להרגיש את הטעם בתוך הפה. אז זה, אז אסור לנו להיראות ככה. אסור לנו להיראות ככה. אומרים שהצדיק גדול, שכחתי את השם שלו, שכשהוא אכל, הוא לעולם לא הוריד את הראש לצלחת. הוא תמיד היה מגיע. איך אנחנו אוכלים? אז הוא טען שהסוסים אוכלים ככה. בן אדם צריך להרים את האוכל לפה. אז בואו נמשיך. אז הוא אומר, ואף שיודע בנפשו, לא, עד רבה, שמע זה סיפור, זה לא, שמע, הפשט של הגמרא, הגמרא מספרת משהו.
לא, אבל רק אני אגמור את מה שאני רוצה להגיד.
כן.
אני חושב שבפנימיות העניין בכלל מדובר על משהו אחר לגמרי. הרי אישה למקבל, וכאן הוא אומר שלחשוב על אישה, לחשוב להיות מקבל במקום משפיע, זה כמו לחשוב על זה. זאת אומרת שזה תמיד לראות את הפנימיות של הדברים, גם בתניא, לא רק בתורה.
ובכן, תקשיב, קודם כל יש הבדל בין, כשאתה מדבר על אישה, זה נושא רחב. אני אגיד בקצרה, יש קודם כל אישה שהיא לא אשתך. אוקיי? זה אסור, זה אסור על פי ההלכה להריח את הבושם שלה.
ברור שפה מדובר על זה, אבל...
אוקיי, אז פה, קודם כל, הוא מדבר פה, אתה עכשיו רואה אישה ברחוב שהיא לא אשתך. ועל פי ההלכה, אסור לך להסתכל עליה בכלל. זה כתוב בהלכה, זה כבר לא חסידות.
אבל גם ההלכה צריך להבין שיש לה פנימיות.
בסדר, אבל לפני הפנימיות יש את הפשט.
כן, אבל כשאנחנו רואים את זה, זה נראה לא טוב.
למה? אני אגיד לך מה הוא אומר. אתה עובר ברחוב, ויש אישה שעוברת, והיא מושכת את תשומת ליבך, ואתה מתעורר בתאווה מזה, וזה א' כל אסור להסתכל, ב' להתחיל לחשוב אירורים רעים שקשורים להריות על אותו אישה, זה גם אסור. עכשיו, זה שאתה מתחשק זה נורמלי, כי אתה לא צדיק. אוקיי? אם היית צדיק, אז היית קורא לך בגמרא מה שכתוב על אחד התנאים הקדושים, שכל פעם שהוא יקיים יחסי מין עם אשתו, היה צריך נס מהקדוש ברוך הוא.
מה צריך?
היה צריך נס, כדי שיצליח.
אתה
מבין? אז זה נס, נס. אחרי השיעור אני אסביר לך. הוא היה צריך נס כדי להצליח. אתה מבין? אז ממילא, אנחנו לא צדיקים. הצדיק בכלל הוא עושה את זה כבאדם שפורע את חובו, מצווה פרור ורבו. אצלו זה כמו אדם הראשון. מה אומר הראשית חוכמה? יש ראשית חוכמה, זה ספר מוסר עתיק וקדוש. ויש שם שער הקדושה. אז הוא מדבר על קדושת הברית וקדושת התשמיש. הרבי מבקש מכל החתנים ללמוד את הפרקים הללו לפני החתונה. אז שם הוא אומר, מהי הייתה התייחסות של אדם הראשון לעבר לפני החטא? הרי לפני החטא לא הייתה אהבה בעולם. אז מה היה העניין של העבר? פשוט, כמו שהיד זה להניח תפילין, זה היה לקיים מצווה פרורו.
מי עושים
יחודים? זה פרורו. עכשיו נהיה בעולם עניין של תאווה. אז אלף כל יש אישה שהיא לא אשתי. מה אם אשתך זה עוד נושא, זה לא עכשיו, זה בפרק ח' בפרק ז'. אז פה אומר לך ככה. אתה, היצר הרע שלך מנסה לפתות אותך. לפתח עירורים שקשורים לעניינים שקשורים להריות, שקשורים בעצם לאישה ברחוב שהיא לא אשתך, אז אתה לא צדיק, אוקיי? היות ואתה לא צדיק, אתה לא מועז בזה, בא לך. אז אם אתה בינוני, ואתה נדרש להיות בינוני, מה אומרים לך? בא לך? בסדר, בא לך, זכותך. אנחנו לא באים אליך בטענה שבא לך, כי אנחנו יודעים שאתה לא צדיק. מה אנחנו מבקשים ממך? תוריד את העיניים. בא לך לבריאות, תוריד את העיניים. אל תפסיק לחשוב על זה מיד, ואתה בטח לא מדבר על זה. זה מה שמבקשים ממך. בא לך לבריאות, תעשה מקלחת קרה, תירגע. עכשיו אומר אדמו"ר הזקן, גם תנסה לפעמים, לא רק ברובד המעשי להתאפק, תנסה גם כן להירתע מזה. קצת. למה? תתבונן שסוף סוף היא יהודיה שאני מברך אותה ואם היא גויה, אז היא גם בריאה של הקדוש ברוך הוא. אין לך שום דבר נגדה אישית. היא לא הבעיה. אולי יש בעיה של צניעות או כדומה, אבל היא לא הבעיה. הבעיה שאתה הופך אותה לתאווה, אתה מסתכל עליה בעין רע. לא אתה, אני, כן? אז זה הוא אומר לך, אדמו"ר הזקן, לפעמים כשאתה בוער, 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 בוער בך, אז תרגע, ממה אתה מתלהב? ממה אתה מתלהב? כלי מלא צוהר. אבל זה באמת ככה. ממה אתה מתלהב? אתה רוצה שיתשחרר לך את הריח של בבוקר כשיקרה בשש? אתה תתעלף, למה? כי בבוקר כל הג'ורה יוצא החוצה. אז תרגע. תרגע. זה השם ברא אותנו, אבל מה? שנשתמש בזה לדברים טובים. שנשתמש בזה לדברים טובים. כל דבר צריך להשתמש בקדושה. אז הוא אומר לך, אדמו"ר, לפעמים כשאתה מתלהב ממשהו, תירגע. תתבונן ממה אתה מתלהב. ממה? אתה יודע, הילדים שאתה לוקח אותם לכפרות, הם אומרים, אבא, אני לא אוכל עוף יותר. למה? מה זה מה שאנחנו אוכלים? הוא עושה לך... כן, זה מה שאנחנו אוכלים. למה? אז זה תהליך, השם רוצה שתאכל את זה. אבל אל תאכל את זה. זה שאתה מתלהב מזה, זה הבעיה. אתה, כשאתה יותר מדי מתלהב, תירגע, תתבונן. בסך הכל לא מדובר על משהו משהו.
כן,
לפני 500
שנה זה לא מה שהיה היום ברחוב.
תמיד היה.
לא היה.
על מה היה חורבן בית המקדש הראשון? גילוי הראיות. אתה רוצה לראות מה הגמרא מספרת? מה היה? תמיד זה היה. היום זה יותר נגיש. יותר קל לעשות את זה, זה יותר נגיש. אבל תמיד זה היה. תמיד היה תאוות כאלו, ועל זה נהיה החור, וזה היה חורבן הבית. כתוב בגמרא במסכת גיטין, מתי השם החליט על החורבן? כתוב שמה היה תלמיד שהתאהב באשת רבו. רבו היה צריך להלוואה, אז הוא אמר לרב, שהרב ישלח את הרבנית הביתה, אני אתן לה את ההלוואה. הוא שלח את אשתו, והוא שמר עליה בבית. אחרי שלושה ימים הוא בא, תגיד איפה אשתי, היא באה לפה לך, היא לא חזרה הביתה. אל תשאל, אני שמעתי שהיא מסתובבת ברחוב וזה וזה, לפי דעתי כבוד הרב צריך לגרש אותה. הוא אומר, אני לא יכול לגרש אותה, כי כתבתי לה כתובה מאוד גדולה. הוא אומר לו, הרב, מה אכפת לך? אני אתן לך את הכסף של הכתובה. ובעצם אשתו הייתה בבית. והוא גירש אותה. ואז הוא אמר, תחזיר את הכסף של הכתובה, שהלוויתי לך. אין לי. אז הוא לקח אותו לעבד. והגמרא מספרת שהרב המסכן הזה נהיה עבד של התלמיד שלו, והוא היה מוזג אוכל ויין לאשתו לשעבר והתלמיד שלו. הוא מזג להם יין, והוא הוריד דמעות, והדימה שלו נפלה בקוס שלה, ואז השם החליט על החורבן. אז תמיד זה היה. רק פעם זה לא היה, זה היה בלי גלקסי, אי אפשר היה לראות. זה היה פחות נגיש. ואני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך משהו. היום, תסתכל כמה מצד שני קל ללמוד תורה. אם אתה רוצה גמרות, כל הגמרות מבוארות. אתרים, דיסקים, קלטות. זאת אומרת, אם אתה שם לב כמה שהצד השלילי מתקדם ומתגבר, הצד של הקדושה גם כן עושה דילוגים מאוד רציניים. היום אתה יכול לדעת, למשל בחסידות, דברים שלפני 100 שנה רק אנשים מאוד מלומדים ידעו. והיום לקחו ספרים כמו חסידות ונותנים לך הכל, הכל מבואר. היום כל בן אדם שרק מתחיל, הוא מתחיל ללמוד והוא מקבל מושגים וידע שאנשים הפעם מלומדים לא ידעו. היום התורה גם כן נגישה. כמה שיצרה הוא נגיש, התורה גם נגישה. היום אתה יכול לשבת מול המחשב שלך ולהיכנס ליוטיוב, לראות או שירים של, לא יודע מה, של אבו שישה, או לראות 20 שעות של שיעורי חסידות ותורה והרצאות וגמרא ומוסר ועל שלום בית ועל... ובלי גבול. אז גם התורה היא נגישה. אתה מבין, זה לעומת זה, השם, השם שומר על מסב מאוזן, הוא שומר על מסב ומצב מאוזן. המצב הוא מאוד מאוזן, כמה שיש קליפה יש הרבה קדושה גם. אתה מבין, אז זה גם צריך לחשוב על זה. אז בעזרת השם, אז הוא אומר פה, למרות שהוא יודע שהוא לא יגיע באמת להיות מואז ברע באמת, כי רק בדמיונות, אבל הוא צריך קצת להרגיל את עצמו, ובסוף אולי לאט לאט זה ירדור בו, זה יעשו לו כמו טבע שני. אם הוא יתבונן פעם בזה ועוד פעם בזה ועוד פעם בזה ועוד פעם בזה, אז הוא יירגע. אם כל פעם שאתה רואה צלחת אוכל, ואתה מתלהב, תראו, כל אחד יש לו את התאוות שלו. יש אחד שיש לו תאוות אוכל, יש אחד שיש לו תאוות כבוד, יש אחד שיש לו את כל התאוות. כן, אבל כל אחד יש לו את התאוות שלו. יש אנשים שמאוד קשורים לתאוות אכילה, תאוות, יש כאלה משוגעים על בגדים. כל בוקר שהם מתלבשים זה סרמוניה חבל על הזמן. והם צריכים לקנות שהגרביים בדיוק בצבע של הזה ושל... זה סוג של קליפה, זה סוג של שיגעון. סוג של שיגעון. אז כל אחד יש לו את התאוות שלו. אבל מצד שני, אם יש לך, כמו שהרבא אומר, שאם אדם יש זה לעומת זה עשה אלוקים, אם יש לך יצר הרע גדול, יש לך יצר הרע, יש לך גם כוחות להתגבר עליו. להתגבר עליו. אז בעזרת השם, קודם כל שנהיה בינונים, שנשלוט קצת על המחשבה, על הדיבור, על המעשה.
שנתבלם בחסידות.
אה?
שנתבלם בחסידות, רואים מקום משום דבר.
בעזרת השם.
יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.